בפעם הקודמת התחלתי, זאת אומרת, דיברנו על חזקות שלוש פעמים, כמו בשור מועד, בבסתות, באמת הוא אחד נחמת מילה, כן, אישה קטלנית, כל הסיטואציות האלה, הסברנו שבעצם מה שעומד מאחורי ההכללות האלה זה לכאורה עיקרון של אבדוקציה. אנחנו בעצם מחפשים את התיאוריה שאחראית על שלושת הדוגמאות, ומתוך כך אנחנו יכולים גם לנבא על מקרים נוספים, ולכן האינדוקציה שאותה עושים, כאילו ההכללה למקרים נוספים, היא תמיד פונקציה של התיאוריה שאותה אנחנו מגבשים מתוך המקרים המוכרים לנו, שזה האבדוקציה, אין אינדוקציה ללא אבדוקציה ברקע. ולכן במקרה של חזקת שלוש פעמים, ראינו שהגמרא כבר מתחילה בזה, ואחרי זה במפרשים, בפוסקים, עושים הבחנה בין מצבים שבהם יש לנו תיאוריה סבירה או אפשרית, שאז אנחנו הולכים אחרי חזקת שלוש פעמים, לבין מצב שבו יש לנו סתם משהו שחוזר שלוש פעמים, ואין סיבה לחשוב שיש פה משהו משותף, כן, המזל גורם, דיברנו על זה שם בגמרא ביבמות, ובמקרה כזה אנחנו באמת לא נעשה את האינדוקציה, איפה שאין אבדוקציה ברקע, אנחנו לא נעשה את האינדוקציה. אחרי זה, אמרתי שבגמרא ובהלכה בכלל, חזקות שלוש פעמים יכולות להופיע גם במשמעות נוספת. לא רק במשמעות של שלוש פעמים כראיה, זה פה מיוט רגע, לא רק במשמעות של שלוש פעמים כראיה, אלא אולי שלוש פעמים כהתרגלות. שור המועד, יש מקום להתלבט, תכף נראה, אבל יש במפרשים דנים בהרבה חזקות, האם חזקות שלוש פעמים זה, שאחרי שלוש פעמים יש לנו ראיה למשהו, שלוש ראיות מצטברות הן מספיקות כדי לקבוע איזשהו סוג של חזקה, ודיברנו על זה שהאם זה להוציא מחזקה, להכניס לחזקה, להוציא ממון, להכניס ממון, או שיכול להיות ששלוש פעמים זה גם חזקת התרגלות. זאת אומרת, אחרי שמשהו קורה שלוש פעמים, ההנחה היא שזה כבר ימשיך לקרות הלאה, כי המצב הורגל, או האדם הורגל לעשות את זה שלוש פעמים, אז הוא כנראה גם ימשיך לעשות את זה הלאה, וזה דיון בחזקות שלוש פעמים, האם זה חזקות הנהגה, או חזקות התרגלות, סליחה, או חזקות ראייה. והבאתי את הקהילות יעקב, יש קהילות יעקב ארוך על זה בטהרות, סימן ממזיין, סמך וב נדמה לי במהדורה החדשה, שהוא מדבר שם על כל החזקות האלה ומביא מחלוקות, והוא דן שם איך יכול להיות שאנחנו לומדים אחת מהשנייה, אם אחת היא התרגלות והשנייה היא חזקה, או בכלל מחלוקת רבי ורשב"ג, אם זה חזקה קורית אחרי פעמיים או אחרי שלוש פעמים, למה אנחנו מניחים שזה בכל המקומות אותו דבר? אולי בהתרגלות זה כך ובראיה זה כך? אם הרחבתי את זה יותר, אמרתי שגם חזקות ראיה עצמן, מי אמר שבכל מקום עוצמת הראיה אחרי שלוש פעמים היא אותו דבר? אולי יש הקשרים שבהם פעמיים מספיקות כדי להוות ראיה, והקשרים אחרים שלוש פעמים צריך כדי שהם יעבו ראיה. הגמרא מניחה שלא. ומכאן אני טענתי, והחזון איש בעצם אמר לסטייפלר, גיסו, שגם אם יש חזקות הנהגה וחזקות התרגלות, חזקות ראייה, סליחה, וחזקות התרגלות, זה לא אומר שאי אפשר להשוות אחד לשני, בגלל שההשוואה היא לא השוואה מהותית, זאת השוואה פורמלית. כי בסופו של דבר, ההחלטה שאחרי שלוש ראיות, אני מסתפק בזה כדי לקבוע חזקה, כמו חזקת קרקעות, בסתות וכדומה, היא כמובן החלטה שרירותית. הרי גם שתי ראיות זה רמה מסוימת של ראיה, והיה מקום אולי לדרוש 4, 5, 10 פעמים בשביל לקבוע חזקה. למה מעבירים את הקו דווקא ב-3? ברור שאנחנו צריכים להעביר איזשהו קו פורמלי, איפשהו לחתוך את לשים רף מסוים שמבחינה הלכתית יהווה ראייה, ולכן שמים את זה אחרי שלוש פעמים. עכשיו, אם המושג שלוש הוא לא תוצאה של הגעתי לראייה ברמה של 70%, אלא פשוט רמת הראיות היא איזשהו רצף בין 0 ל-1, ואני אחרי שלוש פעמים מעביר את הקו שזה מבחינתי מספיק. למרות שבהקשרים מסוימים זה ראייה של 60%, בהקשרים אחרים זה ראייה של 90%. זה לא משנה, כי אנחנו לא מודדים אחוזים בשום מקום, אין לנו גם דרך בדרך כלל לעשות את זה, ולכן מה שאנחנו עושים, אנחנו קובעים כלל פורמלי, שאם היו שלוש ראיות, זה מבחינתי מספיק. ואם זה כך, אז בהחלט יש מקום לומר שאם פורמלית אנחנו אומרים ששלושה מקרים מבחינתנו זה נחשב משהו קבוע, אז אותו דבר יהיה בראייה ובהתרגלות. לא בגלל שזה באמת אותו דבר, אלא בגלל שבשניהם צריך לשים קו כדי לקבוע ממתי התרגלת או ממתי יש ראייה. ואם ההלכה אומרת שהקו קורה אחרי שלוש פעמים, סביר מאוד שאם עושים את זה כאן אחרי שלוש פעמים, יעשו את זה גם שם אחרי שלוש פעמים. זה לא אומר שאנחנו באמת משווים את חזקת הראייה לחזקת ההתרגלות מבחינה תוכנית. אלא רשב"ג טוען שהקו עובר אחרי שלוש פעמים, אז הוא יגיד את זה בין בחזקות ראייה ובין בחזקות התרגלות. רבי טוען שזה עובר אחרי פעמיים, הוא יגיד את זה בין בחזקות ראייה ובין בחזקות התרגלות, כי הוא חושב שקו פורמלי עובר אחרי פעמיים, זה הכל. לא בגלל שבאמת יש מקום להשוות תוכנית את כל ההקשרים האלה אחד לשני. אז זה דיברנו בפעם הקודמת, עד הפעם הקודמת, ואז בסוף התחלתי בפעם הקודמת לדבר על דוגמה ספציפית שממנה יוצא כל הדיון הזה, של חזקות ראייה או חזקות התרגלות, וזה הדוגמה של שור המועד והמחלוקת לגבי ותן טל ומטר לברכה, ההשוואה לשור המועד, זה התחלתי ועל זה אני רוצה קצת לפתוח יותר היום, וגם בסוף עוד אני יוצא מזה עצמו גם כן משהו, איזושהי תובנה לגבי אבדוקציות. אז אני אתחיל שוב פעם בדיון הזה על ההדעה ותן טל ומטר לברכה. אני אשתף שוב את הדף המקורות, הקובץ הזה. אוקיי, אז המשנה בבבא קמא אומרת, איזהו תם ואיזה מועד, מועד כל שהעידו בו שלושה ימים, ותם מי שיחזור בו שלושה ימים, דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, מועד שהעידו בו שלושה פעמים, ותם כל שיהיו תינוקות ממשמשים. מה זאת אומרת? אז לפי רבי מאיר, מועד זה אם יגידו בו שלוש פעמים, גם אם השלוש פעמים האלה הם באותו יום. לפי רבי יהודה, זה שלוש פעמים שצריכות לקרות בשלושה ימים שונים. מסבירה פה הגמרה למה, מה הרעיון? ויתם עד רבי יהודה, אמר אביי, תמול חד מתמול טרי, שלשום תלתה, ולא ישמרנו בעלה, ותן לנגיחה רביעית. אז הוא לומד את זה מפסוק, שצריך שלושה ימים, כן, אתמול, שלשום והיום, זה שלושה ימים. רבא אמר אתמול מתמול, לא משנה, רבא אומר משהו אחר. ורבי מאיר מה איתה אמר? כן, פה. רבי מאיר מה איתה אמר? דתניה אמר רבי מאיר, ריחק נגיחותיו חייו, כי ראה נגיחותיו וכל שכן. וגם רבי מאיר מסכים ללימוד שמביא רבי יהודה. ואנחנו רואים שבשלושה ימים השור נהיה מועד. רק אומר רבי מאיר, אם בשלושה ימים הוא נהיה מועד, אז בשלוש נגיחות באותו יום, קל וחומר שהוא יהיה מועד. זאת אומרת, רבי מאיר טוען, שאם זה בשלושה ימים נכון, אז גם ביום אחד זה נכון. זאת אומרת, אז מה הוויכוח בעצם בין רבי יהודה לבין רבי מאיר? הוויכוח הוא לא בשאלה מה לומדים מהפסוק. שניהם לומדים מהפסוק אותו דבר. ששור נהיה מועד בשלוש נגיחות בשלושה ימים. אלא שלפי רבי יהודה, שלוש נגיחות ביום אחד זה יותר גרוע. מאשר שלוש נגיחות בשלושה ימים. ולפי רבי מאיר זה יותר טוב. מה ההבדל? שאם הפסוק אומר לי שאחרי שלוש נגיחות בשלושה ימים השור נהיה מועד, לפי רבי יהודה זה רק שם, אבל בשלוש נגיחות ביום אחד אין לי ראיה. שם זה לא נהיה מועד. לפי רבי מאיר זה קל וחומר. אם שלוש נגיחות בשלושה ימים הוא נהיה מועד, השלוש נגיחות באותו יום קל וחומר שהוא נהיה מועד. זה ויכוח בעצם על שלוש נגיחות ביום אחד. האם זה נהיה מועד או לא? ושורש הוויכוח הוא בשאלה, האם שלוש נגיחות ביום אחד זה יותר מייעד את השור מאשר שלוש נגיחות בשלושה ימים או פחות? לפי רבי יהודה זה פחות, לפי רבי מאיר זה יותר. עד כאן זה המחלוקת, אגב להלכה פוסקים כרבי יהודה. כן, הרמב״ם אומר פה, איזה הוא מועד? כל שהעידו בו שלושה ימים, אבל אם נגח ביום אחד, או נשך, או רבץ, או בעת, או נגף, כל אלה תולדות של נגיחה, אפילו מאה פעמים אין זה מועד. אומרת, הוא פוסק הלכה כרבי יהודה, שאם זה קורה ביום אחד, אז הוא לא מועד, רק בשלושה ימים שונים. אוקיי? אלה הנתונים. עכשיו, אני חוזר לטור, טור באורחה עם קוף י' מביא הירושלמי, כן? המתפלל ואינו יודע אם יזכיר אם לאו, תן תלו מטר לברכה מדובר, או משיב ארוך מועד הגשם, סליחה. אם לאו, לא יודע אם יזכיר אם לאו, קודם למד יום, חזקה, משהו למוד, מזכיר. מכאן ואילך, מה שצריך, מזכיר. זאת אומרת, לפני 30 יום, אז מניחים שהוא אמר את מה שהוא היה רגיל בעבר. אחרי 30 יום, אנחנו כבר מניחים שהוא יתרגל לפורמט החדש. עד למד יום, כתוצאה מזה, כן, מה קורה עד 30 יום, אם ספק לו אם יזכירו עליו. עכשיו, תוך כדי 30 יום, מה קורה אם הוא, יש לו ספק, אם, הוא לא זוכר אם הוא הזכיר, אמר משיב האורך מוריד הגשם, או שהוא אמר מוריד הטל. הוא לא זוכר. צריך לחזור. דמסתם הלא הזכיר. אוקיי? כי מלסתם הוא לא הזכיר, כי בתוך 30 יום החזקה עוד לא השתנתה. והוא הדינה מלמד יום אחרי פסח, מסתם ההזכיר וצריך לחזור. כן, זה גם בתשרי וגם בניסן. והמערה מרוטנבורג היה רגיל לומר, בשמיני עצרת, ברכת אתה גיבור 90 פעמים, עד משיב הרוח מוריד הגשם, כנגד למד יום שאומר אותו ג' פעמים בכל יום. ועכשיו, אם היה מסופק, אין צריך לחזור. המערה מרוטנבורג היה פטנט. אחרי 30 יום נוצרת החזקה שהבן אדם כבר אומר את הדבר הנכון, את הדבר שצריך להגיד. עד 30 יום לא. מה זה אומר? שבעצם, מה זה 30 יום? 30 יום בשלוש תפילות, כל פעם הוא מזכיר משיב ארוך מוריד הגשם, זה אומר שבעצם צריכות לעבור 90 תפילות, ואחרי 90 תפילות אנחנו כבר מניחים שהוא הורגל לומר משיב ארוך מוריד הגשם. אוקיי? אומר המערה מאוטנבורג, טוב, אז יש לי פטנט, למה להסתבך? הרי מה קורה במצב כזה? אם למשל אני מסתפק ביום ה-20, או ביום ה-5, אז אני צריך לחזור עוד פעם. אולי ספק ברכה לבטלה, וזה זה מסובך, זה הסתבכות מיותרת. אומר המערה מאוטנבורג, בוא נפתור לך את כל הספקות האלה. תגיד, ביום הראשון, בזין חשבן, תגיד 90 פעמים משיב הרוח מוריד הגשם, וזה הכל בסדר, מכאן והלאה, כל תפילה שתבוא, אתה יכול להיות רגוע, גם אם יש לך ספק, כנראה אמרת את הדבר הנכון, כי אמרת את זה 90 פעמים. טוב, יש פה כל מיני, כמובן, הערות באחרונים, כי הרי תפילות של 30 יום זה לא 90 פעמים. בשבת למשל יש 4 תפילות, גם מוסף, אוקיי? לכן, קיצור, זה לא בדיוק 90 פעמים, אבל ברור שזה מדובר פה בקווים פורמליים, כמו שאמרתי קודם, כמו בת 3 בתולי החוזרים, שהזכרתי את הדוגמה הזאת, אז זה קו פורמלי, לכן ההערות האלה ממש לא, זה לא נכון. בכל אופן, הוא ראייתו, אז זה המערה מרוטנבורג, עכשיו אומר הטור, הוא ראייתו, כן, פה, הוא ראייתו מפרק כיצד הרגל. מה בבקם הקו דלד? דאמר גבי שור המועד, ריחק נגיחותיו חייו, מה שקראנו עכשיו. קרב נגיחותיו לא כל שכן. כן? מה רבי מאיר אומר? שאם שלוש הנגיחות קורות בשלושה ימים, הוא נהיה מועד. אז קל וחומר שאם שלוש הנגיחות קורות ביום אחד, ודאי שהוא נהיה מועד. אז קרב נגיחותיו לא כל שכן. החנמי, כיוון דאחר למד יום, אם הוא מסופק, אין צריך לחזור, כל שכן 90 פעמים ביום אחד. זה הראיה, אם בשור המועד, שלוש נגיחות ביום אחד, זה יותר חזק מאשר שלוש נגיחות בשלושה ימים, אז להגיד 90 פעמים ומשיב האורך מוריד הגשם ביום אחד, זה יותר טוב, יותר אפקטיבי, מאשר לפרוס את זה על פני 30 ימים בזה אחר זה. זה הראיה של מרא מרוטנבורג. והרב רבינו פרץ זל כתב, לא חזינה לרבנן קשישי דה צרפת דאב דה יחי, כן, בעלי התוספות. לא ראיתי שבעלי התוספות אומרים את זה, אמרתי כבר, זה לא שהוא לא רע, כנראה שהם לא הסכימו למערה מאוטנבורג. שאין הנידון דומה לראיה. ומה עם הראיה משור המועד? אז הם אומרים, מה? זה לא ראיה. למה זה לא ראיה? דעה טעם, טעמה משום שהוחזק ליגח. ואם הוחזק ג' רחוקות, כל שכן בג' קרובות, כן, עם שלוש נגיחות יום אחרי יום, הוא נהיה מוחזק להיות נגחן, אז בשלוש נגיחות באותו יום, ודאי שהוא מוחזק להיות נגחן. אבל גשם שנתקן בתפילה, הדבר תלוי בהרגל לשונו. לא אומרים אנכי. זאת אומרת, זה לא דומה, המשיב אורך מועד הגשם לא דומה לשאלה של שור מועד. בשור מועד, אז השאלה היא מתי הוא מוחזק, מתי הוא מוחזק לנגוח. ואז על זה אומרת הגמרא, שאם זה קורה בשלושה ימים בזה אחר זה, אז קל וחומר שזה יקרה כשכל השלוש פעמים קורים ביום אחד. אבל אצלנו הדיון הוא הרגל לשונו. ובהרגל לשונו, מי אמר שיש את הסברה שאם זה קורה ב-30 ימים, אז ביום אחד זה ודאי יקרה? זה משהו אחר. עכשיו, בפשטות, מה בעצם ההבדל? מה ההבדל בין ההדעה לבין הרגל לשונו? אז באחרונים, רגילים להסביר שבעצם הוויכוח הוא בשאלה איך אני מבין את תהליך ההדעה של שור. מה זאת אומרת? הרי השאלה במשיב האורך מוריד הגשם, שם זה בבירור תהליך של התרגלות ולא של ראייה. אם הבן אדם אמר 30 יום משיב הרוח ומוריד הגשם, זה אומר שהוא כבר התרגל, כן, השיקרא דלישנא שלו, זה להגיד משיב הרוח ומוריד הגשם, הוא כבר התרגל. זה לא שה-90 פעמים האלה הם ראייה שהוא באופיו נולד אחד כזה שאומר משיב הרוח ומוריד הגשם. אין פה אופי, זה שאלה של מתי הוא מתרגל. עכשיו זה ודאי עניין של התרגלות, אוקיי? זה לגבי משיב הרוח ומוריד הגשם, זה לכאורה ברור. בהדעה של שור יש מקום להתלבט. אפשר היה להסביר את זה בשתי צורות. או שהשור שנוגח שלוש פעמים, זאת אינדיקציה לזה שבטבע שלו הוא נגחן, ואז אני תופס את השלוש פעמים האלה של תהליך ההדעה כתהליך של ראייה, כן? אחרי שלוש פעמים שהוא נגח, זאת ראייה שיש לו טבע נגחני. ומי שמישהו העיר פה פעם קודמת, שאם זאת ראייה לזה שיש לו טבע נגחני, אז באופן עקרוני כבר בפעם הראשונה הוא היה מועד, רק לא ידענו את זה. ולאחרי שלוש פעמים אנחנו כבר יודעים. וזה בסך הכל ראייה על זה שהוא עם טבע נגחני. לעומת זאת אפשר להבין שתהליך ההדעה בשור הוא לא תהליך של ראייה, אלא תהליך של התרגלות. שור שנוגח שלוש פעמים, זה מוטבע בו כהרגל, ומכאן והלאה הוא נהיה בעל אופי נגחני. לא מעיד על איך הוא נולד, על הטבע שמוטבע בו. אלא זה מרגיל אותו להיות נגחן. אלה שתי אפשרויות. עכשיו, אומרים האחרונים, זה הוויכוח בין מערה מאוטנבורג לבין רבנו פרץ. שמה? הרי במשיב האורך מוריד הגשם, זה ברור שאלה של התרגלות, נכון? לא שאלה של ראייה. שם השאלה, האם התרגלתי כבר להגיד את הדבר הנכון, או שאני עדיין בהרגל הקודם. עכשיו, אם המערה מאוטנבורג שמדמה את ההדעה של שור, להתרגלות של משיב האורך מוריד הגשם, כנראה מבין שגם בהדעה של שור זאת התרגלות. אחרת מה המקום לדמות את זה? אלא הוא מבין שגם בהדעה של שור זה התרגלות. ולכן הוא אומר, אז אם בהתרגלות הקרוב הוא יותר מרגיל מאשר הרחוק, אז גם במשיב האורך מוריד הגשם, הקרוב יותר מרגיל מאשר הרחוק. רבנו פרץ בדיוק על זה חולק עליו. רבנו פרץ אומר, מה אתה מדמה? השור המועד שמה זה ראייה, במשיב האורך, ראייה לזה שהוא בעל טבע נגחני, זה לא שהוא יתרגל עכשיו להיות נגחן, אלא שלוש פעמים מהוות ראייה לזה שהטבע שלו הוא טבע נגחני. לעומת זאת, במשיב האורך מוריד הגשם, שם מדובר על התרגלות. אז אין מה להביא ראייה מתהליכים של ראייה לתהליכים של התרגלות. אולי בראייה, השלוש ראיות צמודות הן ראייה טובה יותר מאשר ראיות מרוחקות, אבל בהתרגלות זה לא עובד ככה, לכן אין ראייה משם לפה. אגב, סתם במאמר מוסגר, במשיב הרוח מוריד הגשם, זה לא אחרי שלוש פעמים שאמרת, אלא אחרי 30 ימים. המספר 3 מופיע שם, כן? זה קשה להתעלם מזה, אבל זה לא 3 בשום צורה, זה 30 פעמים 3 תפילות. יש פה 3 יחידות של 30 תפילות. אז זה 3 יחידות, אבל כל יחידה היא 30 תפילות. יכולתי לעשות גם 3 יחידות של 17 תפילות, או 3 יחידות של 6 תפילות. אני לא, למה, למה, למה דווקא 30? ברור, ועוד פעם אני חוזר לשאלת הקו הפורמלי, רצו לבחור 3 יחידות של משהו. אבל מה זה המשהו? ברור שצריך להיקבע לפי העניין. אחרי 3 תפילות, כנראה שרמת ההתרגלות היא באמת מינימלית. ולכן זה אומר המאמר טונבורג זה לא שייך. אני מחפש קו פורמלי של שלוש, אבל שלוש מה? שלוש פעמים משהו שיביא אותי לאזור שהוא כבר התרגלות ברמה סבירה. אז להערכתו זה שלוש פעמים שלושים. אוקיי? אבל זה ברור שמחפשים את הקו הפורמלי של שלוש, אבל אף אחד לא אומר שאחרי שלוש פעמים, אם זה היה באמת אמיתית, אני קובע שאחרי שלוש פעמים כל אחד מתרגל ונעשה עם ההרגל החדש, אז זה היה צריך להיות אחרי שלוש תפילות. אחרי יום אחד. למה שלושים?
הרב, לפי המערב מרוטנבורג, אבל בכל זאת הלכה הרי לא קרבי מאיר, אחת קרב יהודה.
אוקיי, שאלה טובה, עוד רגע אני מגיע לזה. שאלה טובה מאוד. עוד רגע אני מגיע לזה, בכל אופן, אבל לענייננו, אז באמת האחרונים נוהגים ללמוד, בטח אחרוני זמננו, נוהגים ללמוד, כן, בישיבות, זה שיעור מאוד פופולרי, נוהגים ללמוד שמחלוקת המערב מרוטנבורג ורבינו פרץ, היא בשאלה, האם ההדעה של שור זה ראייה, כך סובר רבנו פרץ, או התרגלות, כמו שסובר רבי מאיר, המערב מרוטנבורג, סליחה. ואם זה התרגלות, אז אפשר ללמוד מזה, למשיב ברוח מוריד הגשם, אם זה ראייה, זו סוגיה אחרת, אי אפשר ללמוד ממנו. זה הוויכוח, כך מבינים בדרך כלל האחרונים את הסיטואציה הזאת. עכשיו, בבית יוסף, שדן בהלכה הזאת, אז הוא מסביר, מביא כמה הסברים למחלוקת. רק אחד מהם זה כנראה ההסבר המקובל בין האחרונים. כן? זאת אומרת, והרם ז"ל היה רגיל לומר, זה אמר מרוטנבורג, היה רגיל לומר בשמיני עצרת ברכת אתה גיבור 90 פעמים וכו'. זה ציטוט מהטור. אז על זה כותב הבית יוסף, כן כתב סמק, וכתב הרב רבי דוד אבודרם, שטעמו של הרב רבינו פרץ, כן, שלא מסכים עם המאמר מרוטנבורג, משום דשני גשם, שהדבר תלוי בהרגל לשונו. ואף על פי שהרגיל לשונו לומר מתחילת אתה גיבור, עד משיב הרוח לבדו, בלא ברכה ראשונה, דמגן, לא אבי חזקת הרגל, שמתחיל להתפלל בסדר ברכת מגן, ואחר כך אתה גיבור. מה הטענה שלו? למה רבנו פרץ חולק על המאמר מרוטנבורג? כי זה תלוי בהרגל לשונו. איך הבינו האחרונים? תלוי בהרגל לשונו, הכוונה שאל תדמה לי את ההדעה של שור להתרגלות למשיב הרוח מוריד הגשם, כי משיב הרוח מוריד הגשם זה התרגלות, וההדעה זה ראייה. זה הרגל לשונו, אז אל תדמה. הוא אומר לא ככה. והוא אומר לא ככה. אבודרה מסביר שכל ההבדל לפי רבנו פרץ, זה בגלל שניהם זה בעצם התרגלות, להפך, לפי אבודרהם זה די ברור שגם רבנו פרץ וגם המערם מרוטנבורג סוברים שההדעה של שור זאת התרגלות, זה לא ראיה. רבנו פרץ רק טוען, בסדר, אז לכן אפשר ללמוד שזה התרגלות. אבל מה? אבל אתה לא אומר את זה במסגרת 18. אתה אומר משיב הרוח מוריד הגשם, משיב הרוח מוריד הגשם, משיב הרוח מוריד הגשם 90 פעמים. זה לא ירגיל אותך להגיד משיב הרוח מוריד הגשם במסגרת הברכה של 18. אתה צריך להגיד את כל ה-18 ובתוכו משיב הרוח ומוריד הגשם 90 פעמים, ואז אפשר לומר שהתרגלת. זה טענה פסיכולוגית. באדם לא מתרגל להגיד נוסח מסוים אם הוא מבודד אותו מההקשר. אם הוא אומר אותו בהקשר של ה-18 90 פעמים, אז אפשר לומר שאם הוא אמר 18, אז בתוך זה הוא אמר משיב הרוח מוריד הגשם. אבל אם הוא סתם אומר משיב הרוח מוריד הגשם, משיב הרוח מוריד הגשם, משיב הרוח מוריד הגשם, זה לא מהווה ערובה לכך שכשהוא יגיד 18, הוא יגיד שמשיב הרוח מוריד הגשם. כך טוען המערה מרוטנבורג. אז להפך, לפי אבודרהם רואים שרבינו פרץ מסכים למערה מרוטנבורג, וגם הוא סובר שיש מקום לדמות את השור המועד למשיב הרוח מוריד הגשם. ההבדל הוא פשוט בגלל שאתה לא עשית את זה נכון. אם היית עושה 90 פעמים באותו יום, היית אומר את כל ה-18. לפחות את הברכה של משיב הרוח מוריד הגשם, אז גם הוא היה מסכים למר מרוטנבורג. והראיה משור המועד היא ראיה טובה. הוא רק טוען, ככה, אבל לא מתרגלים. אם היית אומר 90 פעמים את כל הברכה, בסדר. אבל להגיד 90 פעמים רק את המילים משיב הרוח מוריד הגשם, זה לא מהווה הרגל. אז באופן עקרוני הוא כן מוכן לקבל ראייה משור המועד למשיב הרוח. החילוק שלו הוא רק חילוק מקומי, חילוק טכני. לכן ברור שלפי התפיסה של אבודרהם, גם רבנו פרץ וגם הרב מרוטנבורג טוענים ששור המועד זה התרגלות ולא ראייה. ההסבר השני, שהבית יוסף מביא, זה של המערי אבואב. הרבנו הגדול מערי אבואב זל כתב, שטעמו של הרב רבנו פרץ, משום דלא דם מדעתם שהוא לטבע רע, שזה אשור הוא נגחן, הנה כשיעשה הנגיחה בקירוב, מורה שהוטבע בו זה בקניין. במילים שלנו, אם אשור נוגח שלוש פעמים, זה ראיה לכך שבטבע שלו מוטבע הנגחנות. עובדה, שלוש פעמים הוא נגח. מה שאין, כן אילו היה עושה אותו בהרחקה. שיש לנו לומר, בכל אחד מהם מקראו. כן? מה קורה כשזה רחוק? כשזה רחוק, היית אומר, אז כל פעם זה איזשהו מקרה חריג. כשזה קורה בצפוף, אז ברור שזה הטבע שלו, זה לא מקרה. אבל אם זה קרה פעם ביום אחד, פעם ביום אחר, אז יכול להיות שהוא חטף קריזות, אבל זה לא אומר שיש לו טבע נגחני. אז לכן, באמת, בשור המועד, בשלושה ימים, אם בשלושה ימים הוא נעשה מועד, אז בשלוש נגיחות ביום אחד ודאי נעשה מועד, כי שלוש נגיחות ביום אחד זה יותר טוב מאשר בשלושה ימים שונים. אבל כאן, מה הכוונה כאן? במשיב הרוח, הדבר תלוי בהרגל הלשון, והלשון אינו מורגל כל כך כשיעשה דבר אחד בקירוב. פה הוא אומר את מה שהאחרונים נוהגים לומר. כשאמרי אבואב, זה באמת ההסבר המקובל, שמה? במשיב הרוח מוריד הגשם זה לא ראייה. שור המועד, שלוש הנגיחות הן ראייה לזה שיש לו טבע נגחני. במשיב הרוח מוריד הגשם, אנחנו מדברים על הרגל, לא על ראייה. והוא אומר, מה אתה מביא לי, מה אתה משווה תהליך ראייתי לתהליך של התרגלות? זה דברים שונים. ולגבי הראיות, אז אפשר להבין את הסברה ששלוש פעמים בימים נפרדים זה יותר פרק, זה פחות מועד מאשר שלוש פעמים ביום אחד. כי בימים נפרדים זה יכול להיות מקרה. אבל בהתרגלות, בהתרגלות שאתה עושה את זה בשלושה ימים שונים, מי אמר שזה לא מרגיל יותר טוב מאשר כשאתה עושה את זה באותו יום עצמו? אתה לא יכול להביא ראי משור המועד. זה ממש ההסבר המקובל באחרונים. אגב, הוא אומר, והראש נוטה לסברת המערם. זה השיטה השלישית, הראש זה כמובן אביו של הטור, אז הטור מביא בשם, בית יוסף מביא בשם הראש, שהראש נוטה לסברת המערם, אגב הראש היה תלמידו של המערם מרוטנבורג, אז זה לא פלא שהוא נוטה לסברת המערם, ונראה כדבריו שהרי הרגל הלשון, אינו אלא מצד הטבע המורגל באדם, והרי הוא כמו שור נגח. מה הוא מתכוון לומר? נראה איכשהו שהוא טוען שגם במשיב הרוח מוריד הגשם מדובר בראייה ולא בהתרגלות. הרגל הלשון מעיד על הטבע המורגל באדם, והרי הוא כמו שור נגח. שזה מוזר, עד עכשיו אנחנו הנחנו באופן ברור שמשיב הרוח זה ודאי התרגלות. בהדעה של שור יש מקום לדון האם זה התרגלות או ראייה. הוא אומר לא, מה פתאום? הראש טוען לא. גם במשיב הרוח בעצם מדובר בראייה ולא בהתרגלות. מה זאת אומרת? זה ראייה לכך שאתה בעל טבע שמתרגל בצורה כלשהי או משהו כזה. קשה להבין קצת את העניין הזה, אבל זה לא חשוב לעניין שלנו, אז אני לא אכנס פה לעניין הזה. בכל אופן, אז זה אלה שלושת ההסברים. וההסבר של המערי אבואב, זה ההסבר המקובל באחרוני זמננו, כן? שזה, הוויכוח אם זה ראייה או התרגלות. עכשיו, לקח למדני, הוא פחות חשוב לענייננו, אבל זה כבר הזדמנות טובה. קודם שאלו כאן, איך אתה יכול להביא ראיות, המערה מרוטנבורג, משיטת רבי מאיר? הרי יש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, וההלכה נפסקה כרבי יהודה. רבי מאיר שאומר ששלוש פעמים ביום אחד, הוא ודאי מועד, הוא סובר שביום אחד זה יותר חזק מאשר בשלושה ימים. אבל זה גופה מה שרבי יהודה לא מקבל. רבי יהודה טוען שלושה ימים זה יותר חזק. אז לכן בשלוש פעמים ביום אחד אתה לא נהיה מועד. נו, אז דווקא אם אתה משווה לשור המועד, אז אמרה מאוטנבורג, שמשווה לשור המועד, דווקא היה צריך להסיק את המסקנה, שלהגיד ביום אחד זה לא טוב. כי הרי אם אתה משווה לשור המועד, קח את את הדעה שנפסקה להלכה בשור המועד, את הדעה של רבי יהודה. מה אתה נסמך על רבי מאיר שהוא לא להלכה? יותר מזה, רבנו פרץ עצמו, שחולק על המהר"ם מרוטנבורג, למה הוא לא מעל את הטענה הכי פשוטה? מה אתה מביא לי ראיות מרבי מאיר? הרי ההלכה נפסקת כרבי יהודה. לא, הוא מתווכח איתו כאילו שזה בסדר להביא ראיות מרבי מאיר. אני רק לא מסכים לראיה, כי זה לא דומה זה לזה. אבל אם זה היה כן דומה, אז אין לו שום בעיה. למה אין לך בעיה? הרי הוא הביא ראיה מדעה שלא נפסקה להלכה. היית יכול בלי להיכנס בכלל לסברות ולחילוקים ולטלפולים, היית יכול להגיד, עזוב, זאת דעת רבי מאיר, אתה צודק, אבל ההלכה פוסקים כרבי יהודה, לכן מה אתה רוצה? גם רבנו פרץ שחולק על המהר"ם מרוטנבורג, לא טוען את הטענה הזאת. זה מעניין. למה? יש פה משהו שהוא מאוד מוזר. עכשיו תראו, זה תופעה נפוצה בעולם הלמדני, פעם אני לא אומר את זה לגנאי, הרבה פעמים כשאני אומר את זה, זה לגנאי, זה ביקורת על, על החשיבה השגורה בעולם הלמדני, אבל פה לא, זה דרך נכונה, לפחות במקרים מסוימים, שאפשר להביא ראיות גם מדעות שלא נפסקו להלכה. אני אביא אולי דוגמה. יש מחלוקת ראשונים, לגבי, נגיד שיש חולה שצריך, שהרופאים אומרים שהוא צריך לאכול בשר, וזה שבת. עכשיו, אין לנו בשר כשר, אז או שהוא יקבל בשר טרף, חזיר, לא יודע, או טרף, או משהו כזה, או שנשחט לו בהמה, ונאכיל אותו בשר כשר. מה עדיף? עדיף לתת לו בשר לא כשר, או לשחוט לו בהמה בשבת. פעם כתבתי על זה טור באתר, אמרתי, זה המבחן לבלבטיות. ותשאלו בלבט, הוא ישר אגיד לכם, מה זאת אומרת, לאכול חזיר? לא יעלה על הדעת, ברור שצריך לשחוט לו, פיקוח נפש דוחה שבת, הכל בסדר, אפשר לשחוט לו לחלל שבת, וזה בסדר גמור, לאכול חזיר? מה, לא יעלה על הדעת דבר כזה. אבל אם תשאלו למדן, מיד יגיד לכם את ההפך. הרי מה שדוחה שבת זה לא חילול, מה שפיקוח נפש דוחה זה לא חילול שבת, כל העבירות, חילול שבת זה רק דוגמה, גם אכילת חזיר. פיקוח נפש דוחה. עכשיו כל השאלה זה רק איזה עבירה יותר חמורה או פחות חמורה. אכילת חזיר או חילול שבת? ברור שאכילת חזיר פחות חמור. הטאבו כאילו על אכילת חזיר איכשהו נכנס לאנשים לעצמות, וזה נראה כמו משהו שהוא לא יעלה על הדעת. כן? כמו חברי כנסת היום במליאה שלא הצליחו להסתכל על אוחנה בתור היושב ראש, כן? בגלל שהוא הומו. כן, אבל זה שהוא מחלל שבת ואוכל טרפות ונבלות, לא יודע אם הוא, אבל לא משנה, אלה שמחללים שבת ואוכלים טרפות ונבלות, אין להם שום בעיה להסתכל עליהם, הכל מצוין מבחינתם. למה? מה הבעיה? כי זה טאבו, לא קשור לשיקולים הלכתיים. יש להם איזשהו פוביה כזאת נגד להטאבים או נגד הומוסקסואלים, אז לכן שם הם לא מסתכלים, זה טמא, זה פסול. אבל בן אדם יכול לעבור כל עבירות שבתורה, כולל ראש הממשלה שלהם, ועליו הם מסתכלים באופן חופשי, אין שום בעיה, הכל בסדר. הוא רק נאף, אוכל לא כשר, מחלל שבת, הכל בסדר, הוא לא הומו, חס ושלום. אז אותו דבר פה, כן? אבל לבוס, כשהוא מסתכל על השאלה הזאת, אז הוא יגיד לכם, לא, מה פתאום, לאכול חזיר לא יעלה על הדעת, מה פתאום לאכול חזיר, יהודי לא נוגע בחזיר. אלא מה, מחללים שבת, שוחטים בהמה כדי להכיל אותו. מה פתאום? פיסה פשוטה של מי שיודע את העקרונות ההלכתיים, זה לאכול חזיר, לא לשחוט, מה פתאום? לשחוט בשבת זה איסור סקילה. הרבה יותר חמור, אכילת חזיר זה איסור לאו רגיל. אין פה שום דבר חמור. לאו של חזיר הוא לאו קל. לאו רגיל של מלכות, רגיל כמו כל לאו אחר, אין פה שום דבר חמור. זה נהיה מין טאבו כזה, אבל אין לזה שום בסיס. ולכן בהסתכלות הפשוטה בעצם צריך לתת חזיר. עכשיו בכל זאת הראשונים מתווכחים, גם הראשונים מתווכחים, לא רק בעלי בתים, ומעלים כל מיני טיעונים. אחד הטיעונים זה הטיעון של הר"ן, והר"ן טוען שעדיף לשחוט את הפרה. הר"ן הוא גם בעלי בת, הוא אומר עדיף לשחוט את הפרה. למה? בגלל שאם הוא יאכל חזיר, אז כל ביס או כל כזית, כן, או כל חתיכת חזיר, זה עוד איסור ועוד איסור ועוד איסור. ואם אתה שוחט את הפרה, זה איסור יותר חמור מחזיר. אבל זה איסור אחד. אחרי ששחטת את הפרה, אפשר לאכול כמה שאתה רוצה, הכל בסדר. עדיף לעבור איסור חמור אחד, על פני כמה וכמה איסורים קלים. זאת הטענה של הר"ן. לא משנה כרגע איך מבשלים את הבשר הזה, זה עוד שאלה, לא חשוב. אבל אבל מה, הוא יאכל את הבשר נע? לא מבושל, לא יודע. אופן, כך טוען הרן. עכשיו,
מה הסברה הזאת?
מה, לא שומע.
סליחה, איך אפשר לומר שלפי הרן, שיטת הרן, סכום של איסורים קלים, הם יותר חמורים מאיסור חמור? מין שליש שקפו לשתיים, זה פחות מאחד.
נכון, שאלה היא כמה איסורים יש מול כמה הם קלים. כן. אבל כיוון שאתה צריך הרי לקבוע, דיברנו על קווים פורמליים, למה שלוש פעמים זה ראייה? כי צריך לקבוע שהוא קו הלכתי. אז הוא אומר, אם אני צריך לקבוע כלל גורף, אי אפשר כל הזמן להסתכל, ואני לא יודע למדוד את הכולה והחומרה של איסורים. לכן הוא אומר, אם זה הרבה איסורים וזה איסור אחד, אז אני מעדיף את האיסור האחד. זה כלל האצבע. זה מה שהוא אומר, כלל קו פורמלי, אבל זה בסדר, זה ההיגיון שלו, מאחורי העניין. אז עכשיו, הרן הזה בפשטות לא נפסק להלכה, אבל בכל זאת, הרבה אחרונים מביאים ממנו ראייה לסוגיות אחרות, שרואים שריבוי הכמות מכריע את האיכות. יש בת ונדורת, יש לו סימן על העניין הזה, שריבוי הכמות מכריע את האיכות. עכשיו איך מביאים ראייה מדעה שלא נפסקה להלכה? בהנחה שלא נפסקה, לא חשוב כרגע, גם זה אפשר להתבקר. הטענה היא שגם אלה שחולקים עליו, לא חולקים עליו בנקודה הזאת. אלא המחלוקת ביניהם זה משהו אחר. לא חשוב כרגע מה, כי זה לא הסוגיה שלנו, אבל מה בעצם הלוגיקה פה? כאשר אני מוצא ראייה ליסוד כלשהו, והראייה הזאת נלקחת מדעה שלא נפסקה להלכה, זה לא פוסל את הראייה. השאלה היא מי שחולק על הדעה הזאת, מי שכן נפסק להלכה, חולק בגלל הסברה הזאת, או חולק מסיבה אחרת? ואם על העניין הזה הוא מסכים, הוא חולק מסיבה אחרת, אז אין בעיה שהבאתי את הראייה מדעה שלא נפסקה להלכה. גם הדעה שכן נפסקה להלכה לא חולקת על האספקט הזה, היא חולקת עליו באספקט אחר. עכשיו כמובן צריך להחליט כל פעם במה בדיוק חלוקות הדעות האלה, אבל ברמה העקרונית זאת הלוגיקה של העניין. נחזור אלינו, מה קורה אצלנו? אם באמת המהר"ם מרוטנבורג מביא ראייה משור המועד למשיב הרוח ומוריד הגשם, הוא מביא את הראייה הזאת מרבי מאיר, פירוש הדבר שהוא מניח שרבי יהודה שחולק על רבי מאיר לא חולק עליו בנקודה הזאת. גם רבי יהודה מסכים שריחוק הנגיחות יותר, פחות מרגיל מאשר קירוב הנגיחות. זה הטענה שלו. ולכן זה שהראיה נסמכת על רבי מאיר, זה לא פוסל אותה. כי רבי יהודה לא חולק על רבי מאיר בנקודה הזאת. זה ברור שככה המערם, למה המערם למד ככה אני לא יודע. אבל ברור שכך למד המערם, כי אחרת איך אתה מביא ראייה מדעה שלא נפסקה להלכה? ברור שאתה מניח שהעיקרון שלא הבאת את הראייה מקובל גם על הדעה שכן נפסקה להלכה, גם על רבי יהודה. והוויכוח ביניהם הוא בנקודה אחרת. אוקיי? זה הלוגיקה. יותר מזה, רבינו פרץ, שלא טוען כנגד המערם מרוטנבורג, מה אתה מביא ראייה מדעה שלא נפסקה להלכה? להלכה פוסקים אחרת. כנראה שגם המערם, גם רבנו פרץ חושב שלא בזה חלוקות הדעות. המחלוקת היא לא בנקודה הזאת. אז עכשיו, בשביל האנקדוטה, בואו נעשה את החשבון, אז מה כן המחלוקת? ותראו שכל האחרונים פה מתבלבלים. כל האחרונים פה אומרים את ההפך הגמור מהאמת. זה מדהים הדבר הזה. וכולם חוזרים על זה, וכולם טועים ב-180 מעלות. זה טעות מתמטית, זאת אומרת, אי אפשר להגיד אחרת. זה טעות.
מה שלא הבנתי, ברור הרי שרבי מאיר ורבי יהודה חולקים על דבר אחד, לא חולקים על שניים. הקשרה אם הם חולקים, האם זה מתרגלים יותר ביום אחד או גם בשלושה ימים, או שבכלל שלושה ימים זה לא בגלל התרגלות, אלא בגלל ראייה.
בדיוק.
איך הוא יודע, אמר רבי רוטנבורג, שצד אחד נכון פה ולא השני?
אני אומר, אני לא יודע. אני לא שואל איך אמר רבי רוטנבורג ידע, אני שואל מה אמר רבי רוטנבורג אומר. אני רוצה להבין מה הוא אומר. למה הוא אומר את זה? תשאל אותו, לא יודע. אבל אני רוצה, בוא נעשה את החשבון, מה הוא אומר, מה הוא סבר. כן, נהיה רגע בריסקרס, כן, הבריסקרס בעצם לא שואלים למה, אלא רק שואלים מה. בסדר, אז עכשיו אני רוצה, אני לא מסכים איתם, אבל אני כן חושב שקודם כל צריך לשאול את המה, ורק אחרי זה את הלמה. אז אני רוצה כרגע לשאול את המה, אוקיי? אז בואו נעשה את החשבון. לפי המערה מרוטנבורג, החשבון צריך להיות, החשבון מתחיל דווקא מרבי יהודה. אם המערה מרוטנבורג טוען, והמשיב ארוך מוריד הגשם הוא התרגלות, כן, זו התפיסה הפשוטה. אז אם הוא התרגלות, אז המערה מרוטנבורג טוען שהתרגלות נעשית בקירוב יותר מאשר בריחוק, נכון? זה ברור שזה מה שהוא מניח. יותר מזה, הוא מניח שלדבר הזה מסכימים גם רבי יהודה וגם רבי מאיר. כי אחרת, מה טעם להביא ראי מרבי מאיר? אלא ברור שגם רבי יהודה וגם רבי מאיר מסכימים לזה. שבהתרגלות זה נעשה בקירוב יותר מאשר בריחוק. אז רבי מאיר, איך למד רבי מאיר את שור המועד? ברור שרבי מאיר למד ששור המועד זה התרגלות. נכון? כמו שאומרים האחרונים. רבי מאיר למד ששור המועד זה התרגלות. ולכן הוא אומר שההתרגלות בקירוב היא יותר טובה מאשר ההתרגלות ברחוק. מה חולק עליו רבי יהודה? רבי יהודה לא טוען, זה, נכון, זה התרגלות, אבל התרגלות בקרוב היא יותר קשה מאשר התרגלות מרחוק. אם זה ככה, אז המהר"ם מרוטנבורג לא יכול להביא ראי מרבי מאיר. אלא ברור שהמהר"ם מרוטנבורג לפחות הבין, שגם רבי יהודה מסכים לרבי מאיר, שהתרגלות בקירוב יותר טובה מאשר בריחוק. הוא רק טוען שההדעת שור זה לא התרגלות, אלא ראייה. ולכן אל תביא לראיות שבאותו יום זה גם חזקה. כי בראייה זה לא נכון. אוקיי? מה יוצא בעצם בסוף, אם ככה? שלפי המהר"ם מרוטנבורג, אני אשאל אתכם עכשיו, לפי המהר"ם מרוטנבורג, ההדעת שור זה התרגלות או ראייה? ראייה.
ראייה, ראייה.
נכון? כי הרי להלכה פוסקים כרבי יהודה, והמהר"ם מרוטנבורג הבין שמחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה זה בשאלה האם ההדעת שור זה התרגלות או ראייה. והלכה כרבי יהודה שזה ראייה. בדיוק הפוך ממה שאומרים האחרונים, כי האחרונים הבינו שלפי מהר"ם מרוטנבורג, ההדעת שור זה התרגלות, לא נכון. לפי מהר"ם מרוטנבורג, ההדעת שור זה התרגלות ברבי מאיר. אבל ההלכה שאנחנו פוסקים כרבי יהודה, ההדעת שור היא ראייה. ולכן גם רבי יהודה מסכים שבתהליכי התרגלות, הקרוב יותר פועל יותר טוב מאשר המרוחק. ולעניין משיב הרוח ומוריד הגשם שזה התרגלות, גם רבי יהודה יסכים שלעשות את זה קרוב, זה יותר אפקטיבי, מאשר לעשות את זה רחוק. זה הראיה של מהר"ם מרוטנבורג. אבל זה הכל במשיב הרוח. והדעת שור זה לא עובד פעם.
אבל אז המהר"ם מרוטנבורג לא יכול להסתמך על זה, מפני שאם רבי יהודה אומר שזה ראיה, אז השור הוא לא רלוונטי בכלל.
לא, כן.
לא נמצא פה בכלל. אז מאיפה אתה הולך ללמוד בכלל?
עשיתי את ההקדמה.
אבל רבי מאיר.
רבי מאיר אומר שאם שור המועד הוא התרגלות, אז בקרוב זה יותר טוב, נכון?
נכון.
עכשיו, רבי יהודה מסכים איתו, שעל אלמנטים של התרגלות, באמת הקרוב עובד יותר טוב. הוא רק טוען, אל תיישם את זה על שור המועד, כי בשור המועד זה ראייה. אוקיי, אבל במשיב הרוח זאת התרגלות, ושם גם רבי יהודה יסכים שלעשות את זה קרוב, זה יותר אפקטיבי.
אבל המהר"ם מרוטנבורג, כשהוא מסתמך על משהו, הוא רוצה להסתמך גם על הנושא של השור, נכון?
לא.
הוא לא סתם מביא עכשיו פתאום נושא של התרגלות.
זה בדיוק הנקודה. המהר"ם מרוטנבורג טוען ככה, לגבי שור, שור הוא בכלל ראייה. אבל אני עכשיו שואל שאלה אחרת. אם יש תהליך של התרגלות, האם התרגלות בקרוב היא יותר אפקטיבית מאשר התרגלות ברחוק? התשובה היא לכל הדעות כן. למה? כי המהר"ם רבנו פרץ אומר שהדעת שור היא התרגלות, ושם הוא אומר שקרוב יותר אפקטיבי. אז ברבי מאיר זה ודאי כך. עכשיו, הרבי יהודה, במה הוא חולק עליו, גם הוא מסכים שבתהליכי התרגלות, הקרוב יותר טוב מאשר הרחוק. הוא רק טוען שההדעת שור, זה לא התרגלות, אלא ראייה. אומר המהר"ם מרוטנבורג, בסדר, המשיב הרוח, אבל זה כן התרגלות. אז שם גם רבי יהודה יסכים, שלהגיד באותו יום, זה בסדר גמור.
מה שאני מנסה להגיד, שהנושא של התרגלות, הוא לא צריך להסתמך בכלל על שום דבר. התרגלות זה נושא בפני עצמו, לא צריך ללכת לשום מקום, לא לרבי. זה לא המחלוקת. שמהר"ם מרוטנבורג יגיד, אני חושב שהתרגלות, זה כך וכך, אתה לא צריך להסתמך על כלום.
אבל המהר"ם מרוטנבורג לא סתם אומר את זה מסברתו. ברבי מאיר זה מוכח, זה אתה מסכים איתי?
לא רלוונטי, מפני שהנושא של שור להלכה, זה ראייה.
לא, עזוב להלכה.
כל ההתרגלות לא רלוונטי.
תקשיב, עזרא. אני מדבר עכשיו על רבי מאיר, לא על ההלכה, בסדר? לפי רבי מאיר, השור זה התרגלות. ורבי מאיר אומר שבשור ההתרגלות בקירוב אפקטיבית יותר מאשר התרגלות בריחוק, נכון? עד כאן זה רבי מאיר, לא להלכה, נכון?
ברור, יפה. ברור.
עכשיו, אני טוען, רבי יהודה, גם הוא מסכים שאם הדעת שור הייתה התרגלות, אז בקירוב זה יותר טוב. מה אכפת לי שהוא חושב שהדעת שור זה ראייה? אני מתעניין מה קורה בהתרגלות, כי במשיב הרוח זה התרגלות. אז זה הראייה שלי. אז המהר"ם מרוטנבורג הביא ראייה מצוינת, הוא לא אומר סתם סברה משלו. יש לו ראייה. הראייה היא מרבי מאיר, ורבי יהודה הרי לא חולק עליו, לכן יש לו ראייה מצוינת. למרות שהדעת שור לא דומה למשיב הרוח, יש לו ראייה נהדרת.
בסדר, את זה הבנתי, אני רק ניסיתי להגיד שההתרגלות הופכת להיות לדבר שהוא לא נמצא עכשיו בבסיס המחלוקת, זה סתם אמירות שרבי מאיר דיבר על התרגלות, אבל מהרגע
אבל
אתה אומר ש...
אבל איפה, זה מוסכם על שני התנאים.
בדיוק.
כן, אבל זה לא נושא שנמצא בכלל באישו,
כי האישו היה... בדיוק, זה היה נקודה, לכן המהר"ם מביא את הראייה. הנה תסתכל, הרי על זה שניהם מסכימים, הוויכוח שלהם הוא על משהו אחר. שניהם מסכימים שהתרגלות בקרוב יותר טובה, אז יש לי ראייה מצוינת משם.
טוב, בסדר.
זה החשבון מהמהר"ם, אז זאת אומרת, יוצא שהמהר"ם מרוטנבורג סובר שהדעת שור היא ראייה, לא התרגלות. הפוך מה שאומרים האחרונים. עכשיו אני אוכיח לכם שגם ברבנו פרץ הם טועים וזה הפוך. בואו נעשה את אותו חשבון ברבנו פרץ. מה קורה ברבנו פרץ? רבנו פרץ טוען אין ראייה. כן? למה אין ראייה? הוא לא אומר בגלל שאני פוסק כמו רבי יהודה ומה אתה מביא לי ראיות מרבי מאיר. זאת אומרת, גם הוא מסכים שזה לא המחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יהודה. אז מה הוא טוען בעצם? שגם רבי מאיר וגם רבי יהודה סוברים, רגע, כן, שגם רבי מאיר וגם רבי יהודה סוברים, שבהתרגלות הקירוב לא יותר אפקטיבי מאשר הרחוק. על זה אין ויכוח. אז למה רבי מאיר אומר שהקרוב יותר אפקטיבי? כי הוא סובר שזה ראייה הדעת שור. ובזה רבי יהודה חולק עליו. הוא טוען שזה התרגלות. אבל בתהליכי התרגלות, גם רבי מאיר מסכים לרבי יהודה, שאם היה מדובר בהתרגלות, אז הקרוב לא יותר אפקטיבי מאשר הרחוק. בדיוק תמונת הראי של המהר"ם מרוטנבורג. ומה יוצא אם כך, לפי רבנו פרץ, הדעת שור זה ראייה או התרגלות? כמובן, התרגלות. לפי רבי יהודה, שפוסקים להלכה, זה התרגלות. בדיוק הפוך ממה שהאחרונים אומרים. תראו, עשיתי פה, אני מציג את זה פה בטבלה, אחד הטורים שלי באתר עשיתי את הניתוח הזה. זה מדהים, כי זה פשוט 180 מעלות הפוך, כל החשבון לקוי. וכל האחרונים חוזרים על זה, כאילו זה דבר פשוט, ולא ראיתי שמאירים על הדבר הזה. הוא אומר, תראו, אתם רואים מהר"ם מרוטנבורג, זה השורה העליונה, לפי רבי מאיר זה התרגלות, לפי רבי יהודה זה ראייה. ולפי רבנו פרץ, לפי רבי מאיר זה ראייה, ולפי רבי יהודה זה התרגלות. עכשיו, מה אומרים כל האחרונים? האחרונים מסתכלים על הטור הזה, כי הראייה הרי זה ראייה מרבי מאיר. אז הם אומרים, לפי מהר"ם מרוטנבורג, הדעת שור זה התרגלות. ולפי רבנו פרץ, הדעת שור היא ראייה. אבל זה הכל בהסתכלות על רבי מאיר. אבל אם אתה מסתכל בעל רבי יהודה שההלכה כמותו, אז יוצא בדיוק הפוך. שלפי המהר"ם, הדעת שור זה ראייה. ולפי רבנו פרץ, הדעת שור זה התרגלות. 180 מעלות הפוך. זה מאוד מעניין מבחינה למדנית. זה הסיכון תמיד, צריך לקחת בחשבון תמיד, שמביאים ראיות מדעה שהיא לא להלכה, צריך לעשות טוב טוב את החשבון, במה היא חולקת עם הדעה שכן נפסקה להלכה. ורק אז לבחון את הראיה. עכשיו...
אבל מעניין שבכל זאת יש את שתי הגישות, של רבנו פרץ והמהר"ם מרוטנבורג, הרי שתי אפשרויות אפשריות, שתי מה שהרב תיאר.
לא, זה
אפשרות. כל אחד ידע גם על האפשרות של השני, אז איך הם החליטו? כל אחד ידע שיש אופציה גם לתאר את זה בצורה השנייה.
בהחלט יכול להיות.
איך אתה מכריע? בסוף זה שיקול דעת.
בהחלט יכול להיות שזה התחיל באמת בסברה. שלאחד היה נראה הגיוני שהתרגלות נעשה טוב יותר מקרוב, והשני אומר שלא. אבל אחרי שיש לך את הסברה הזאת ואתה חוזר למחלוקת, אני חושב שהראיה מהמחלוקת כן מחזקת את העניין. הרבה פעמים זה ככה. כשיש, תמיד שיש מחלוקות וכל אחד מביא ראיה לשיטתו מפסוק או מדרשה או מאיפה שלא יהיה. הרי עובדה ששני הצדדים מבינים פסוק אחרת, אז מה הטעם להעביר ראייה מהפסוק? תגיד מה אתה חושב, וזהו.
נכון. אני אומר, חבל שאנחנו לא אומרים את זה לשולחן, שלא אומרים, קודם כל זה סברה, אחר כך אני מפרש את הפסוק, אני...
זאת ההנחה. ההנחה היא שזה תמיד ככה, לא צריך להגיד את זה. ההנחה היא שזה תמיד ככה.
אבל הפסיקה שמתנהלת היום בפוסקים של זמננו, הם כביכול רובם, נמנעים חלילה משיקול דעת, אלא קודם כל נתקלים באיזה פוסק אחר. אחר כך, אם אין ברירה, ובאו לאיזה מצוקה, אז נאלצים להפעיל שיקול דעת.
אני שותף לביקורת הזאת, מה אתה רוצה שאני אגיד? זה ברור. אז בכל אופן זה סתם לקח למדני מעניין, שבעצם יוצא שרבנו פרץ והמהר"ם מרוטנבורג חולקים בדיוק הפוך ממה שמבינים בהם בדרך כלל האחרונים. אגב, זה באמת שאלה מעניינת, עכשיו שאני דן בשאלה, אוקיי, ומה הסברה שבזה? למה לחשוב שבהתרגלות הקרוב יותר אפקטיבי מאשר הרחוק, כמו שסובר המהר"ם מרוטנבורג, או לחשוב שבהתרגלות הקרוב יותר דווקא פחות טוב מהרחוק, כמו שסובר הרבנו פרץ. פה בכל זאת יש ויכוח בין רבנו פרץ לבין המהר"ם, ואפשר לדון מה הסברה שבזה. אז יכול להיות, תראו, הרי החזקת שלוש פעמים, נגיד, בוא נגיד, אם החזקת שלוש פעמים, אם אני מדבר על חזקת שלוש פעמים שהיא ראייה, כן? אז כשיש שלוש פעמים באותו יום, אני יכול להגיד שאולי זה לא ראייה, כי באותו יום הוא חטף קריזה לנגוח. זה לא אומר שיש לו טבע נגחני, עובדה זה קרה ביום אחד ולא בימים אחרים. אולי זה קריזה, מצד אחד. מצד שני אפשר היה להגיד, אם זה קרה בשלושה ימים שונים, אז לא סביר שזה שלושה מקרים. סליחה, אם זה קרה בשלושה ימים שונים, אז זה מקרה, זה יום אחד הוא נגח, ואחרי שבוע הוא נגח עוד פעם. מי אמר שיש לו טבע נגחני, מדי פעם מקבל איזושהי קריזה. אם זה קורה ברצף, אז זה ראייה יותר טובה שזה באמת בטבע שלו. תמיד שיש פה שני צדדים לגבי הראייה, וגם לגבי ההתרגלות אפשר היה להעלות את אותם צדדים. כשאתה עושה את זה שלוש פעמים בפעם אחת, זה מטמיע בך הרבה יותר, כי אם אתה עושה את זה בריחוק, עשית פעם אחת, שכחת מזה, עשית עוד פעם, שכחת גם מזה, זה לא מצטבר, זה לא מצטרף, זה מצד אחד. מצד שני, אפשר להגיד להפך, אם עשית שלוש פעמים רצוף, אז זה כמו פעם אחת בעצם, מה זה משנה? לעומת זאת, אם אתה, יש זמן שקיעה, כן, אם אתה עושה את זה במרווחי זמן, אז זה יותר, יותר אפקטיבי. אז אתם מבינים שמבחינת סברות אפשר ללכת לכאן או לכאן. ואני מסכים שכנראה המהר"ם מרוטנבורג ורבנו פרץ, המחלוקת שלהם התחילה מסברה. אבל אחרי שזאת הסברה שלהם, כשהם לומדים את מחלוקת התנאים, שרבי מאיר ורבי יהודה, באמת הם לומדים אותה באופן שתיארתי קודם. עכשיו, זה השלמה למדנית. עכשיו אני רוצה לחזור רגע לשאלת האבדוקציה. ופה אני רוצה לקרוא סימן בקהילות יעקב. נתחיל רגע לקרוא רמב״ם. תראו רמב״ם, הלכות נזקי ממון, פרק ו', נגח שור היום, וחמור למחר, וגמל ביום שלישי, נעשה מועד לכל. כן? הוא נוגח, אנחנו זוכרים, לפי הרמב״ם, מועדות זה רק כאשר זה קורה בשלושה ימים שונים, לא באותו יום. אבל מה קורה אם בשלושה ימים שונים הוא נגח שלושה בעלי חיים שונים? כל יום בעל חיים אחר. הטענה היא שהוא נעשה מועד לכל. זה מחלוקת בגמרא, לא משנה, כך פוסק הרמב״ם. ראה שור היום הוא נגחו, ולמחר ראה שור ולא נגחו. וביום השלישי ראה שור הוא נגחו, וברביעי ראה שור ולא נגחו, ובחמישי ראה שור ונגחו, ובשישי ראה שור ולא נגחו. נעשה מועד לסירוגין לשברים. וכן כל כיוצא בזה. כאן אנחנו חוזרים לחזקות שלוש פעמים, כן? מה קורה אם הוא נוגח רק בימים מזוגיים? יום ראשון, שלישי וחמישי. ביום שני ורביעי, עוד פעם, אם ביום שני ורביעי לא היה בכלל לידו שור אחר, אז זה לא ראה לכלום. אבל אם הוא ראה, גם ביום שני ורביעי הוא ראה שברים, הוא ראה ולא נגח אותם. וראשון, שלישי וחמישי, כשהוא ראה, אז הוא גם נגח אותם. אז אומר הרמב״ם, החזקה נוצרת על ימים מזוגיים. אוקיי? מזוגיים אני מתכוון בפער של יום, כי בשבוע הבא זה כבר יהיה ימים זוגיים, שיש מקום לדון. מה קורה? אם הוא מועד עכשיו לימי ראשון, שלישי, חמישי ושבת, ובשבוע הבא עוד פעם ראשון, שלישי, חמישי ושבת? או זה ראשון, שלישי, חמישי ושבת, שני, רביעי, שישי, ראשון, ופעם זוגי, פעם מזוגי. המרווח קובע, או היום בשבוע קובע. לגבי שברים, אני מניח שהיום בשבוע, לא היום בשבוע קובע אלא המרווח. ככה נדמה לי לפחות, אבל יש מקום להתלבט. אם זה מזכיר לכם את הסדרות של ויטגנשטיין, כן, 3, 5 ו-7, האם הבא זה 9 או הבא זה 11, זה בדיוק אותה בעיה. בכל אופן, אז כך קובע הרמב״ם. עכשיו בואו נראה את הלכה י', זה הלכה ת' הייתה. הלכה י', ראה שור היום הוא נגחו, ולמחר ראה חמור ולא נגחו. ובשלישי ראה סוס הוא נגחו, וברביעי ראה גמל ולא נגחו. כל הספארי הגיע לשם. ובחמישי ראה פרד הוא נגחו, ובשישי ראה ערוד ולא נגחו. נעשה מועד לסירוגים לכל. אתם שמים לב מה קורה פה? שישה בעלי חיים שונים עברו לפניו כבני מרון. אחד ביום ראשון, אחד ביום שני, אחד... הוא נגח רק את אלה שבימים היזוגיים. אבל כל אחד מהם היה אחר. מה קורה שם? הוא נהיה מועד בימים איזוגיים לכל בעלי החיים. אבל, אומר הרמב״ם, ואם נגח ביום שהוא מועד לו, אחד משלושת המינים שנגח בסירוגין, הרי זה מועד, מה שכתוב פה, נעשה מועד לסירוגין לכל, לכל הכוונה, רק שלושת בעלי החיים שהוא נגח, לא כל בעלי החיים עלי אדמות. רק לשור, סוס ופרד. שור, סוס ופרד בימים איזוגיים הוא מועד. כך קובע הרמב״ם. מכאן אגב לומדים כמה אחרונים, מגיד מי שאתה מתחיל את זה, שגם פה כשכתוב, פה, נעשה מועד לכל, פה כשהוא נגח שור היום, חמור למחר, גמל ביום שלישי, נעשה מועד לכל. מה זה לכל? לשור, חמור וגמל. לא לכל בעלי החיים, לשלושת אלה דווקא. אני בכלל לא בטוח שהדיוק הזה נכון, להפך, אני נוטה לחשוב שלא, ובגלל זה הרמב״ם בהלכה י' תורח לפרט, שאחרי שהוא אומר נעשה מועד לסירוגין לכל, שאם הוא ראה אחד משלושת המינים שנגח, אז הוא מועד. פה הוא מפרט שלכל פירושו שלושת המינים האלה, בהלכה ת' הוא לא מפרט. משם לדעתי זה באמת כל בעלי החיים. עכשיו תבינו שבעצם הבעיה פה, היא בעיה של אינדוקציה. ויש לי כמה אפשרויות לעשות אינדוקציה, זאת בדיוק הבעיה של ויטגנשטיין. כי אני עכשיו נותן לכם סדרה, ואני שואל אתכם, מה החוק שעומד בבסיס הסדרה? הסדרה היא כזאת, נתחיל בהלכה ת', שור ביום ראשון, חמור ביום שני, גמל ביום שלישי. בואו תגידו לי מה החוק הכללי, שכל אלה הם דוגמאות פרטיות שלו. אז הרמב״ם טוען, החוק הכללי הוא נוגח כל בעל חיים שהוא רואה. זה החוק הכללי. זה שהוא במקרה פגש שור, חמור וגמל, זה מקרה. גם אם הוא היה פוגש זברה, הוא היה נוגח אותה. כי עובדה שזה קורה על שלושה בעלי חיים שונים, אז כנראה זה לא עניין של סוג מסוים של בעלי חיים, זה כל בעלי החיים. זאת הכללה. אפשר היה להגיד, ויש אחרונים שלא חושבים שככה רמב״ם אומר. אמרתי, אני לא מסכים, אבל יש כאלה שחושבים, שהוא נעשה מועד לשור, חמור וגמל, אבל לא לפרד. רק לשלושת אלה. למה? כי האבדוקציה שהם עושים היא שונה. יש להם תיאוריה אחרת. הוא עצבני רק מהבעלי חיים האלה. או לפחות לזה יש לך ראייה. אז פה אפשר להחליט. זה כמו, אם אתם זוכרים את הדוגמה שהבאתי על הגרביטציה, כן? שאני ראיתי טלפון שנופל לכדור הארץ, עץ שנופל לכדור הארץ וכדור. האם גם ספר ייפול לכדור הארץ? לא יודע. אולי זה רק שלושת העצמים האלה, או שלא. אם זה שלושה עצמים שונים, אז כנראה שמה שמשותף לכולם, הצד השווה, כן? שמשותף לכולם זה שלכולם יש מסה. אז אם ככה, החוק הכללי הוא שלכל דבר שיש מסה, ייפול לכדור הארץ. אז גם ספר כך. עוד פעם, האבדוקציה שעומדת בבסיס האינדוקציה, זה בדיוק הסוגיה הזאת של מועד לסירוגין. עכשיו, מה שמעניין זה מה קורה בהלכה יהוד. בהלכה יהוד הסדרה יותר מורכבת. שור ביום ראשון והוא נוגח. חמור ביום שני שהוא לא נוגח. סוס ביום שלישי הוא נוגח. גמל ביום רביעי הוא לא נוגח. פרד ביום חמישי הוא נוגח. וערוד בשישי הוא לא נוגח. עכשיו, בוא נראה מה ההכללה האפשרית. אפשר היה לעשות פה כמה וכמה הכללות. למשל, אפשר היה להגיד, שהוא מועד לימים איזוגיים לכל. כולל הגמל שהוא לא נגח ביום שני, כי הוא נגחן רק בימים איזוגיים. אז מה אכפת לי שהוא לא נגח את הגמל ביום שני? זה לא בגלל שהוא גמל, הוא לא נגח אותו. הוא לא נגח אותו כי זה יום שני. כן? לא כי זה ראשונים, כי זה איזוגיים. בדיוק סביב ויטגנשטיין. אוקיי? אז לכן, הכללה אפשרית אחת, זה שהוא מועד לכל בעלי החיים בימים יזוגיים. הכללה אפשרית שנייה, שהוא מועד רק לשלושת בעלי החיים האלה בימים יזוגיים, כמו שאמרתי קודם. הכללה אפשרית שלישית, שהוא מועד רק לשור, סוס ופרד, שאותם הוא נגח, אבל בכל הימים, לא רק בימים יזוגיים. למה? כי בעצם בימים היזוגיים הוא לא נגח, לא כי הוא לא נוגח בימים זוגיים, אלא כי הוא פגש בעלי חיים שאותם הוא לא רוצה לנגוח. זאת גם תיאוריה אפשרית, נכון? אולי הוא נוגח רק את הבעלי חיים שהוא פגש בראשון, שלישי וחמישי. שור, סוס ופרד. אם הוא היה פוגש אותם ביום שני, גם היה נוגח אותם. מה שהוא לא נגח ביום שני זה פשוט בגלל שהוא פגש בעל חיים אחר, לא שלושת אלה. גם הכללה אפשרית, נכון? זה בדיוק פה מעמיד בפנינו בצורה הכי יפה את בעיית האינדוקציה. איך אנחנו עכשיו מכלילים את שלושת המקרים שפגשנו, או אפשר לומר אפילו ששת המקרים, מה שהוא נגח ומה שהוא לא נגח, איך אנחנו יוצרים מזה חוק כללי. והשאלה הגדולה זה בעצם איזה אבדוקציה עומדת בבסיס ההכללה הזאת. כי השאלה מהו החוק הכללי, היא זו שתקבע למה אני אחשוש בימים הבאים. לאיזה ימים ואיזה בעלי חיים. יש פה כמה וכמה אפשרויות. מה הרמב"ם מחליט? תראו מה הוא מחליט. הוא אומר, הוא נעשה מועד לימים אי-זוגיים רק לשלושת בעלי החיים האלה. שור, סוס ופרד. בימים אי-זוגיים. עכשיו זה מאוד מעניין. כי הקהילות יעקב טוען שאי אפשר להבין דבר כזה, זאת סתירה לוגית. למה? ולכאורה באמת, זה אלימינציה מדעית הייתה אומרת, שזאת אבדוקציה, דווקא זאת אבדוקציה בלתי אפשרית. אי אפשר, זאת לא אחת האפשרויות. כל האפשרויות שאמרתי קודם, כן, זאת לא יכולה להיות. למה? אז בואו תראו. הרמב"ם פרק ו' מנזקי ממון פסק, כרב פאפה בבבא קמא, דמועד למינו, אינו מועד לשאינו מינו. אתה מועד לסוס, אתה לא תנגח חמור. רק מה שנגחת אתה מועד אליו. מי הוא? כשנגח שור, חמור וגמל, נעשה מועד לכל, כמבואר בגמרא, זה בזה מודה רב פאפה, אלא דמבואר בדברי הרמב״ם, דלא הועד אלא לשור, חמור וגמל, ולא לשאר המינים. זה לא נכון לדעתי. הראיה שלו זה מהלכת עת, זה בהלכת עת כתב, ראה שור היום הוא נגחו, אל מחר חמור וכו', כן, בשישי ראה הרוד. אם נגח אחד מג' המינים בסירוגין, הרי זה מועד. מבואר, דלא הועד אלא לאותם שנגח. כמו שכתב המגיד משנה. זה כמובן לא נכון, לא הכרחי לפחות, לא יודע אם לא נכון, לא הכרחי. כי פה הוא מדבר דווקא על שלושת המינים, כי באמת זה שלושה מינים שבסירוגים. אבל כשהוא אמר למעלה מועד לכל, יכול זה לכל בעלי החיים. כי לא היו שם בעלי חיים שאותם הוא לא נגח. שם הוא נגח שלושה מינים, ולא היו בעלי חיים שאותם הוא לא נגח. אז שם כשהוא אומר מועד לכל, זה לכל בעלי החיים. אז זה לא ראיה. אבל, אומר הקהילות יעקב, אלא דלכאורה תמוע. בכל מקרה זה תמוע. פה, כן? אלא זה לכאורה תמוע. איך אפשר לומר דנעשה מועד לגימל מינים אלו בלבד, ודווקא לסירוגין. הצירוף הזה של שני הקריטריונים, זאת סתירה לוגית. למה? ואחרי שאנו תופסים דלא הועד, אלא לשור סוס ופרד, ואין דרכו לגח שאר בהמות, אם כן מה שלא נגח בימים שבינתיים, חמור, גמל וערוד, אינו ראיה כלל, שדרכו לסירוגין דימים. דענו תופסים דה לאותם מינים, אינו נגחן, ולא היה נוגחן גם ביום נגיחתו. ואף אלה כאילו לא ראה כלל. מבינים את הקושי? מה הוא בעצם אומר? בעצם אומר ככה, אם אתה מחליט שהוא מועד רק לימים איזוגיים, אז אתה לא יכול להגיד שהוא לא מועד לנגוח גמל, כי את הגמל הוא לא נגח בגלל שהוא ראה אותו ביום רביעי, זה יום שבו הוא לא נוגח. אז זה שהוא לא נגח את הגמל זה לא ראה לכלום. אז היה צריך להיות מועד לכל המינים, כולל הגמל ואלה שהוא לא נגח. או, אתה יכול להציע אלטרנטיבה אחרת, יש אבדוקציה אחרת. אתה יכול להחליט שהוא מועד רק בימים איזוגיים. אבל אז אתה לא יכול להגיד שהוא לא מועד לגמל. כי מה שהוא לא נגח את הגמל זה בגלל שזה ביום זוגי. אבל אם הוא פוגש את הגמל ביום איזוגי, הוא נגח גם אותו. בקיצור, אתה לא יכול לרקוד על שתי החתונות. אם אתה מחליט שזה ימים איזוגיים, אתה לא יכול להפריד את בעלי החיים. אם אתה מחליט זה רק לשלושת בעלי החיים האלה ולא לאחרים, אז למה דווקא לימים איזוגיים? לכאורה סתירה לוגית מוחלטת.
אבל למה הדברים הם לא קשורים? למה שהוא לא יחשוב? הדברים הם לא קשורים. למה לא להניח שבאמת הוא נוגח רק בימים איזוגים, והוא נוגח רק את המינים האלה ש...
למה אתה חושב שזה רק המינים האלה? הוא נקח הרי שלושה מינים שונים.
נכון.
למה אתה חושב שזה רק המינים האלה דווקא, ולא את הגמל? כי ביום שני הוא ראה הגמל ולא נגח אותו. אבל זה שהוא לא נגח אותו ביום שני, זה אתה עצמך אומר לי, כי בימי שני הוא לא נוגח, גם שור הוא לא היה נוגח ביום שני.
לא,
אז מה הרעש הוא לא נוגח גמלים?
לא, זה שני תנאים, זה שני הדברים ביחד.
אז אני שואל, מי אמר לך, איך אתה יודע?
לא, אף אחד, אבל הרמב״ם לוקח את החידוש הכי קטן שאפשר, הוא מגביל הכי הרבה שאפשר.
אוקיי, אז פה באמת, אני חושב שזאת באמת צריכה להיות פה התשובה. מה זאת אומרת? עקילות יעקב לא צודק. הוא יש לו איזשהם... עקילות יעקב, אגב, אתם יודעים מה התירוץ שלו? הטענה שלו, זה שלפי הרמב״ם נגיחה זה התרגלות ולא ראייה. אתם מבינים למה זה מיישב? אם זה היה ראייה, אז הקושייה היא קשה, כמו שאמרנו קודם. אין לך ראיות שלא נוגח גמל, כי זה היה ביום זוגי. או אין לך ראיות שהוא לא נוגח ביום זוגי, כי זה היה גמל, ואת הגמלים הוא לא נוגח. אבל אם אתה מדבר על התרגלות, אז למה הוא התרגל? הוא התרגל בימים אי-זוגיים לפרה, סוס ופרד. שור, סוס ופרד, זהו, לזה הוא התרגל. אז ממילא, רק לזה הוא מועד. זה כבר לא סתירה, זה טענה מבריקה. ואת הוא טוען שהסתירה קיימת רק אם אנחנו מניחים שההדעת שור זאת ראייה, אבל אם ההדעת שור זאת התרגלות, אז מה שהוא עשה, לזה הוא התרגל. מה הוא עשה? הוא נגח שור, סוס ופרד בימים איזוגיים, אז לזה הוא התרגל, זהו. כל הקושייה ששאלנו קודם, זה קושייה שנשאלת רק אם אני תופס את ההדעה כראייה. זאת אומרת, אין לך ראייה שהוא לא נוגח גמלים, או אין לך ראייה שהוא לא נוגח בימים זוגיים. אבל אם זה התרגלות, אז הוא צודק. אבל אני טוען שאומנם תירוץ מבריק, אבל לא נחוץ. בדיוק בגלל מה שאתה אמרת קודם. בעצם הרי יש פה כמה אפשרויות לאבדוקציה, נכון? בוא נגיד, ניקח שתיים. שתיים הסבירות ביותר, זה שהוא נוגח את כל בעלי החיים בימים אי-זוגיים, זה אפשרות אחת. משהו לא נגח בימים זוגיים, זה לא בגלל שסוג בעלי חיים כזה הוא לא נוגח, אלא כי זה ימים זוגיים. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, הוא נוגח רק את שלושת סוגי בעלי החיים האלה, אבל בכל הימים. כי משהו לא נגח בימים שביניהם, זה כי זה לא משלושת הסוגים האלה. עכשיו, מי משני האבדוקציות נכון? לא יודע. נכון? אני לא יודע. אחד משניהם נכון, אני לא יודע איזה. בוא ניקח את החיתוך. איזה הכללה תהיה כזאת, שבין אם אני אאמץ את זה, ובין אם אני אאמץ את זה, אני ודאי צודק. ההכללה היא מה שהרמב״ם אומר. על מה אני יכול להיות בטוח? כל השאר זה אולי כן, אולי לא. על מה אני יכול להיות בטוח? אני יכול להיות בטוח ששור, סוס ופרד בימים אי-זוגיים הוא נוגח. זה אני יכול להיות בטוח. לזה יש לי ראייה. עוד פעם, זה לא יכול להיות החוק הנכון. החוק הנכון הוא ודאי אחד משני הכלליים יותר, אבל כיוון שאני לא יודע איזה משני הכלליים יותר, אז אני לוקח את התת קבוצה מביניהם שלגביה אני יכול להגיד בוודאות שאני יודע. לא בוודאות, אלא באמינות גבוהה, שאני יודע. וזה מה שהרמב״ם אומר. לכן לא קשה כלום. ועוד פעם, מה בעצם עומד מאחורי העניין? זאת בדיוק בעיית האינדוקציה של יום. אתה אף פעם לא יכול לדעת איזה הכללה שלך נכונה. אתה לא יודע. יש לך את הדוגמאות שלפניך, לך תדע מה החוק הכללי. עכשיו, ברגע שלך כמה חוקים כלליים, אתה בוחר את הפשוט ביותר. אם יש לך שניים שהם פשוטים באותה מידה, מה אתה עושה? אתה בספק. מה אתה עושה מספק? אתה לוקח את מה מביניהם שאתה יכול להיות בטוח לגביו. זאת לא התיאוריה הנכונה, זאת אינדוקציה בלי אבדוקציה. כי אתה לא יודע מה התיאוריה הנכונה. התיאוריה הנכונה יכולה להיות או זה או זה. אבל גם אם התיאוריה הנכונה שהוא נוגח רק בימים אי-זוגיים, אני לא אפספס אם אני אעשם את הפסק של הרמב״ם. כי הפסק של הרמב״ם הוא מקרה פרטי של זה. רק חלקי, אבל הוא לא סותר את התיאוריה הזאת. אבל הוא גם לא סותר את התיאוריה הנגדית, שהוא נוגח רק את שלושת הסוגים האלה בכל יום שלא יהיה. נכון? אז אם אני אקח את הפסק של הרמב״ם, אני פועל נכון בין אם האבדוקציה היא הראשונה, ובין אם האבדוקציה היא שנייה. וזה בדיוק הדגמה יפה, לאיך האבדוקציה עומדת בבסיס כל האינדוקציות, וכאשר אני לא יודע להכריע איזה משתי התיאוריות היא הפשוטה יותר, לא יודע לבחור את האבדוקציה, אני אצטרך לעשות אינדוקציה שמבוססת על ספק בין התיאוריות. אבל האינדוקציה הזאת אני יודע שהיא לא הנכונה, או סביר מאוד שהיא לא הנכונה. אבל זה המינימום שלגביו אני יכול להיות בטוח. תחשבו, למשל, היום פיזיקאים, היום פיזיקאים משתמשים במכניקה של ניוטון, למרות שכולם יודעים שהיא לא נכונה. המכניקה של תורת היחסות נכונה. אבל ניוטון הוא מקרה פרטי למהירויות נמוכות. במהירויות נמוכות יש התלכדות בין שתי התיאוריות, ולכן אפשר להשתמש במכניקה של ניוטון, היא יותר פשוטה. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים כאן. אני משתמש בתיאוריה לא נכונה, היא נותנת לי את התוצאות הנכונות לפי שתי התיאוריות הנכונות. בין אם התיאוריה הזאת נכונה ובין אם התיאוריה הזאת נכונה. כי היא קירוב נכון למקרה המסוים הזה. למקרה המסוים הזה היא מתלכדת עם התיאוריה הנכונה, לא משנה אם זה א' או ב'. לכן אני משתמש בזה. והטעות של הקהילות יעקב היא בדיוק בזה שהוא חשב שאנחנו צריכים להיצמד לאבדוקציות, והוא לא תפס שאפשר לעשות אינדוקציה גם אם אתה לא יודע מהי האבדוקציה. תעשה את האינדוקציה המינימלית שאתה יכול, גם אם אתה בספק לגבי האבדוקציות.
אבל אולי אפשר להגיד לזכותו של הקהילות... אולי אפשר להגיד לזכותו של הקהילות יעקב, למה ללכת פה כביכול לעשות את החיתוך של שתי האפשרויות, והכל כדי להקל על הבעלים. למה לא לחשוב הפוך? אני, השכל שלי היום אומר הפוך.
לא, לא.
אתה צריך יותר לשמור, יותר להיות זהיר.
זה גם הקהילות
יעקב. אפשרויות לשמור על הצד הזהיר, על השורך.
זה גם הקהילות יעקב מסכים, זה לא נכון. זה גם קהילות יעקב מסכים, זה בטוח לא נכון. למה? כי אם זה היה נכון, אז כשהוא נגח שור ביום ראשון, שלישי וחמישי, הייתי אומר שהוא מועד לשברים בכל הימים. לא רק בימים מזוגיים. בוא נזהר על בטוח. יכול להיות שהוא נוגח שברים בכל הימים. לא, אני הולך על המינימום המוכח. זה ברור. כי הוא מוציא לחברו עליו הראיה. אתה רוצה שהוא ישלם לך. מה שהוא ייזהר, שהוא ייזהר תמיד. אבל מתי אתה יכול לתבוע ממנו שישלם? רק מתי שאתה יכול להביא ראיות, שאתה בטוח. וזה גם הכי...
הבסיס שלי לתביעה שלי לשלם, זה לא בגלל שזה ראיה. זה עניין של מה הדרישה הבסיסית ממנו לשמור על השור שלו.
ואתה רואה שזה לא נכון. אתה רואה שכשהוא נוגח שור בראשון, שלישי וחמישי, אם הוא ינגח את השור שלי ביום שני, הוא תם, הוא לא מועד.
טוב, ברור שיש גבול מסוים. למה התורה לא חייבה אותך
אחרי פעם אחת? זה לא גבול. זה לא שונה במילימטר ממה שאתה מציע. זה לא פחות חמור, זה אותו דבר. בדיוק אותו דבר. אם אתה לוקח to be on the safe side, זה להיות to be on the safe side במקרה הוא.
אז למה לא נחייב אותו אחרי פעם אחת? נגיד, שמה, למה לחכות לשלוש פעמים?
זה מה שאני אומר. לכן ברור, וגם הקהילות יעקב מסכים לזה, זה גמרות, זה לא, אין פה מה להתווכח, זה ברור. שאתה עושה רק את מה שיש לך ראיה ברורה שהוא קרה שלוש פעמים. רק זה. כל מה שמעבר לזה, המוציא מחברו עליו הראיה. ואז חוזרת השאלה פה. אוקיי.
אבל סליחה, אפשר לשאול, לפי זה, אם השור נגח רק בימים זוגים למשל, ולא ראה בינתיים שום בהמה, אי אפשר לחייב אותו להיות, שהוא יהיה מועד לכל הימים?
לא, לא הבנתי.
אם השור נגח שלוש פעמים רצופות, אבל רק בימים זוגים למשל.
כן.
אנחנו אומרים שהוא נהיה מועד.
כן.
אבל אי אפשר, כי בעצם הוא נגח רק בימים זוגים או איזוגים. למה כשהוא ייגח ביום, הוא נגח
שלוש פעמים? אם לא היה, אם ביום שבאמצע הוא ראה שור ולא נגח אותו,
לא, 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 אני אומר ש...
לא, זה משתמע ברמב״ם שהוא יהיה מועד לכל הימים.
נכון, נכון, אבל זה קצת הולך נגד מה שאנחנו אמרנו עכשיו. הרמב״ם אומר שהוא מועד אם הוא נוגח את המינים האלה ובימים האלה.
לא, לא הבנתי, אבל זה בגלל שבימים שבינתיים הוא ראה בעלי חיים ולא נגח אותם. זה לא...
אבל...
היה שם גם את הראייה השלילית במהלך של הרמב״ם.
כן, כן, אבל מה שהסברת, שהרמב״ם לוקח, הוא הולך על בטוח. הוא הולך על בטוח, הוא לא מסתכל להרחיב את
זה. נכון, זה תיקון מסוים למה שאמרתי קודם, זה אני מסכים.
כן.
אם הוא נוגח ביום ראשון, שלישי וחמישי, אבל בשני ורביעי הוא לא ראה בכלל שור, הוא עדיין יהיה מועד לכל יום.
נכון, זה קצת...
ההנחה היא שפשוט מתי שהוא רואה את השור, אז הוא נוגח אותו. זה כמו שאנחנו לא נגיד שהוא מועד רק ב-4 אחרי הצהריים ביום ראשון, כי רק אז הוא נגח את השור, וביום שלישי ב-10 בבוקר, וביום חמישי ב-12 בלילה. כי אז הוא נגח, אלא ברור שאנחנו עושים פה איזושהי תיאוריה סבירה, גם אם לא... זה לא הכרחי, זה סביר. זה התיקון שצריך לעשות פה. אוקיי. אוקיי, יש עוד הערה או שאלה? אז אנחנו מסיימים. שבת שלום.
טוב, תודה רבה.